שבוע טוב. אנחנו עוסקים בנושא של שיעורים בתורה, והשאלה נשאלת האם השיעור אמור להגדיר את מעשה המצווה, מעשה העבירה, כל פעולה שהיא, וההגדרה הזאת היא הלכתית. דיברנו למשל איך להגדיר את השתייה לגבי כהן עובד בבית המקדש, והשיעור הוא לא פחות משתיית יין רביעית. ויתכן לומר שהשיעור של שתיית רביעית מגדיר מה נחשב על פי דין למעשה שתייה. ואם זה מגדיר את מעשה השתייה, אז יש לזה השלכות. א', ההלכה הזאת היא מוחלטת, אפשר ליישם אותה בכל מקום. שנית, יש לנו עוד כלל של חצי שיעור עשר תורה. אבל ייתכן שלפעמים, וזה החידוש, השיעור הוא לא מגדיר את המעשה, אלא השיעור הוא רק החתימצו, רק אמצעי להגיע לידי מציאות מסוימת. המציאות קובעת את הדין. לפי הגישה הראשונה אנחנו אומרים שהשיעור קובע את הפעולה, את המעשה. לפי ההגדרה השנייה, השיעור אינו קובע את עצם גוף המעשה, אלא קובע איזושהי תוצאה שמשיגים אותה, איזושהי תכלית שמשיגים אותה על ידי הפעולה, על ידי השיעור. או למשל חפץ, באנו להגדיר מה נחשב לקרקע לדוגמה. אז היו לנו שתי סוגיות בנושא הזה. א', הסוגיה של ענבים העומדות להיבצר, שמבחינת עצם הולדתם ויצירתם הם קרקע, אבל הם הגיעו לאיזשהו שלב שעוד מעט יהפכו להיות מטלטלים. ויתכן שלמרות שלפי הגדרת קרקע אז גם עומדות להיבצר יש להם דין של קרקע, כי מחובר לקרקע יש לו שם קרקע, אבל ייתכן שבתחומים מסוימים כגון שיבודים, אז השם קרקע נקבע לא על פי שיעור, אלא על פי בטיחות, כל שהבלחוב עמל ובוטח. ולכן כיוון שהן עומדות להיבצר, אז ייתכן שאין כאן סמיכוס דאס של המלווה, ואין כאן שיבודים, והענבים הללו נידונות כמטלטלין ולא כקרקע. אז שוב פעם, אם אני מגדיר קרקע כהגדרת שם קרקע, זה נוגע לכל תחומי התורה. זה אבסולוטי, מוחלט, אין יוצא מן הכלל. אבל אם אני אומר שהקרקע לפעמים היא רק מציאות מסוימת, היא גורמת כאן מציאות של סמיכות דעת, אז ייתכן שדבר שלמרות שהוא מחובר לקרקע, ומצד עצם הגדור אז קרקע יש לו דין של קרקע, אבל ייתכן שיהיה לו דין של מטלטלין. או סוגיה אחרת, בתלוש, דבר שהוא תלוש, שהוא כלי, וחיברתי אותו לקרקע. אז ייתכן שלגבי דינים מסוימים, תלוש, כיוון שהוא לא באופן טבעי קרקע, הוא לא גודל מהקרקע, רק חיברתי אותו לקרקע, אז לכן מצד ההגדרה המופשטת של שיעורים ושם קרקע, אז הוא לא נידון כקרקע, אלא הוא תולוש, ולכן הוא קשר לשחיטה בתור כלי לשחוט, או עד רב הוא אסור מדין עבוד אזור, מדין תולוש, הוא לא מחובר, מחובר מופקה מעבוד אזור. אבל מכל מקום לגבי דיני ממונות, כך קובע שח, דינו כקרקע. למה? כיוון שהוא חיבר את התלוש לקרקע, אז אנחנו מתייחסים לדבר הזה כקרקע. ולכן הוא מופקע מעונו ומשבוע וכו' וכל הדינים של קרקע. היום אנחנו רוצים לבדוק כמה סוגיות לאור המפתח הזה, כמו שאנחנו קוראים לזה. ונתחיל עם הנושא של שתייה ביום הכיפורים. ישנה סוגיה שכדאי לראות אותה בפנים מתי שיזדמן לכם, ביומא דף פי אלף עמוד בית. הגמרא אומרת ככה, קודם כל במשנה כתוב בפי אלף עמוד א', אכל אוכלים שאינם ראויים לאכילה ושתה משקין שאינם ראויים לשתייה, פטור. שתה ציר או מוריום, פטור. אלו הם דברים שבדרך כלל אין בני אדם אוכלים אותם. הגמרא אומרת שמה שלא מופיע ברשימה הזאת הוא חומץ. החומץ חייב. מתניתן מני רבי היא. דתניא רבי אומר חומץ משיב את הנפש. כלומר שאף על פי שבדרך כלל לא הייתי מגיש לך חומץ טהור בלי, אלא בתוך סלט או משהו כזה, אבל אומר רבי שגם חומץ יכול להשיב את הנפש, וזה נקרא יישובי דייטה, ועל זה הוא יהיה חייב ביום הכיפורים, הוא שתה חומץ. דורש רבי גידול, אין הלוכה כרבי. אנחנו לא קיבלנו את ההלכה כרבי, לא הגדרנו את החומץ כדבר שמשיב את הנפש. לכן אומר רב גידול, אם הוא ישתה רביעית של חומץ ביום הכיפורים, פטור. לשונה, אחרי שהם החכמים והתלמידים שמעו וקיבלו את הורתו של רבי גידול, אז מה עשו? נפקי כולי אלמה, מוזגו ושוסו חולו. אז הם הלכו ושתו חומץ. שום רב גידול והקפיד. רב גידול שמע על הדבר הזה והוא הקפיד, אומר, והוא הצהיר את הצרה הבאה. אמור דאמרי אנו, מה שאמרתי לכם, שלא קיבלנו את ההלכה כרבי, זה דווקא דיאבד. אם מישהו שתה חומץ, אז הוא יהיה פטור. אבל לכתחילה מאמרי? האם אמרתי לכתחילה שמותר לשתות חומץ? לא התכוונתי לפסוק הלכה שמותר לשתות חומץ ביום הכיפורים. והוא מוסיף, רב גיל, אמור דאמרי אנו, מתי אני אמרתי לכם שלא קיבלנו את ההלכה של, של רבי שחומץ משיב את הנפש? זה רק פורטה אם הוא שותה קצת חומץ, אבל טובה אם הוא שותה כמות גדולה של חומץ מאמרי, לא אמרתי. ואמר דאמרי אנוכי מוזג מאמרי, גם כן הם מזגו קצת מים בתוך החומץ, אז גם, גם כאן אני אומר שאסור. אוקיי, אז איך אנחנו פוסקים להלכה לגבי שתיית חומץ ביום הכיפורים? אז יש בזה מחלוקת בין שני ראשונים, שני חכמי ספרד, הרמב״ם. הרמב״ם בפרק ב' מלכות שביתת עשור הלכה ה', הוא כותב שאתה משקין שאינם ראויים לשתייה כגון ציר או מוריס וחומץ חי. אומר הרמב״ם, אפילו אכל ושתה מהם הרבה, הרי זה פטור מן הכרת, מכין אותו מכת מרדות. בהלכה וב שם הוא כותב, שתה חומץ מזוג במים, חייב. אז חומץ חי, הוא פטור, אפילו הוא שתה כמות גדולה. אז הבית יוסף כותב, בהלכות יום הכיפורים סימן תופש ב', תמי על הרמב״ם, דמשמע מדברי הרמב״ם, דאפילו שתה הרבה חומץ חי, נמי פוטר. ובסוגיה עצמה כתוב, שרב גידול, כשהוא דחה את השיטה של רבי, זה דווקא בכמות קטנה של חומץ, אבל אם הוא שותה כמות גדולה של חומץ, אז גם רב גידול מודה שיש כאן משיב נפש, והוא יהיה חיה. הוא מדובר בחומץ חי. כי אחר כך רב גידול אומר שאם הוא מוזג את המים בתוך החומץ, אז אסור אפילו אם הוא שותה רק רביעית או כוסבס או כשיר. אומר הבית יוסף, רבי ירוחם כוסב, אחד מהראשונים רבן ירוחם שחולק על הרמה וכותב שכל הפטורים בין באכיל ובין ששתייה דווקא מעט, אבל הרבה לא. אם הוא שותה כמות גדולה של חומץ, הוא חייב. כך כתוב רבן ירוחם. עכשיו, שימו לב רבותיי, לפי הכלל שקובע שתייה בכל דיני התורה, חומץ אינו נחשב לדבר הראוי לשתייה. ולכן, על פי הגדרה של מייסה שתייה, אם היא הגדרה שבאה לקבוע מהי מייסה שתייה, אז חומץ לא נחשב למייסה שתייה. מדוע אם כן ביום הכיפורים, לפי פשטוס הגמרא וגם לפי הפסק של רבן ירוחם, אם הוא שותה כמות גדולה ביום הכיפורים הוא חייב, למרות שלפי דיני התורה חומץ לא נחשב לשתייה? אז הוא כותב ככה, השאלה היא האם הגדר של מייסה שתייה שנוגע לכלל דיני התורה בכל תורה כולו קובע גם לגבי יום הכיפורים. הרמב"ם סובר שכן, כמו ששתיית חומץ לא תהיינה איסור שתייה לגבי כל איסורי תורה, הוא הדין, ולא משנה אם הוא שותה מעט או כמות גדולה, הוא לא יתחייב ביום הכיפורים. כי הרמב"ם סובר שהדין של שתייה הוא דין אוניברסלי, הוא דין ששייך לכל התורה כולה, גם יום הכיפורים בכלל. אם אני בא להגדיר מה נחשבת כפעולת שתייה והתורה מכירה בשם שתייה, אז הקביעות הזאת נוגעת לא רק לשאר איסורי תורה אלא גם ליום הכיפורים. זאת היא שיטת הרמב״ם. לכן לפי הרמב״ם הוא שותה חומץ ביום הכיפורים, כיוון שהשתייה הזאת לא נחשבת לשתייה לפי המידה של כל התורה כולו, אז גם ביום הכיפורים הוא פטור, לא אכפת לי שהוא שתה כמות גדולה. מה שאין כן רבן ירוחם. רבן ירוחם סובר שיש גדר של אכילה בכל התורה כולו, אבל יש גדר מיוחד של אכילה ושתייה ביחס ליום הכיפורים. כי ביום הכיפורים התורה לא אסרה אכילה, התורה אסרה ביטול עינוי, כלומר ועיניתם את נפשותיכם, נפש אשר לא תאונה ונכרסה. אז מי שעושה את ההפך של עינוי, הוא מבטל את העינוי שלו, הוא חייב ביום הכיפורים. אומר רבן ירוחם שאם הוא שותה חומץ בכמות גדולה, אז הוא מבטל את העינוי שלו. ולכן המחלוקת בין הרמב״ם לבין רבן ירוחם היא בעצם ביסודה פלוגתא, האם גדר מייסה אכילה בכל תורכו קובע לגבי יום הכיפורים, או שמא ביום הכיפורים השיעור והגדר של אכילה משתנה, ואם הוא עושה פעולה שעל ידה הוא מבטל את העינוי על אף שהפעולה הזאת לפי דיני כל התורה כולו לא נחשבת לשתייה, לא נחשבת לאכילה, הוא יהיה חייב יום הכיפורים. אז כאן יש לנו חומרה גדולה של רבן ירוחם. למה? כי רבן ירוחם סובר שכיוון שהתורה השמיטה כל זכר לאכילה ושתייה, אז יום הכיפורים זה דין מיוחד בפני עצמו. השיעור והקביעות של אכיל ושתייה ביום הכיפורים הוא מיוחד ליום הכיפורים. ואם יבוא אדם ויעשה פעולה שעל פי כל התורה כולה אינה חשובה לפעולת שתייה, אבל ביחס ליום הכיפורים יש לו משיבוס נפש, יש לו יתובי דייטי, וכפי שדיברנו, מי שזוכר לגבי הכתב סופר, שהכתב סופר סובר שאפילו אם הוא יאכל ערב יום הכיפורים פחות מכותבת, והוא ישלים את הכותבת ביום הכיפורים, אז הוא יהיה חייב. או למשל, לפי הכתב סופר, אפילו אם הוא ישתה שלא כדרכה, שבכל התורה כולה אינה נחשבת לשתייה, אבל כאן הוא מבטל את העינוי, אז הוא יהיה חייב. אז ייתכן שיש כמה וכמה חומרות שנוהגות ביום הכיפורים, אבל ייתכן שיש גם קולות. למשל, אדם שאכל מה שנקרא אכילה גסה, זאת אומרת הוא לא נהנה מאכילה, הוא כבר שבע, אז ייתכן שלמרות שבכל תור כולו הוא חייב על אכילה גסה, ביום הכיפורים יהיה דווקא פטור על אכילה גסה, כי האכילה הזאת אינה מבטלת את העינוי. אין בה כוח של תיינוג, של שתי או אכילה של תיינוג, להיות אסורה ביום הכיפורים. וכאן רבני רוחם, יש לנו חומרה ביום הכיפורים, שאם הוא שותה חומץ חי, אבל בכמות מסוימת, שרב גידל מודל רבי שבכמות מסוימת גדולה, אז הוא משיב נפש, אז ביום הכיפורים הוא יהיה חייב לפי רבני רוחם, על אף שבשאר דיני התורה אין כאן חשיבוס של מעשה שתייה. ולכן בצד שמאל של הדף שלכם, רבותיי, יש לנו מחלוקת לגבי חצי שיעור. ריש לקיש סובר חצי שיעור מותר מן התורה. זה בסוף יומא, בדף עין גימל עמוד ב'. ואילו רבי יוחנן סובר שחצי שיעור אסור מן התורה. הגמרא שואלת שם, מה בנוגע לחצי שיעור ביום הכיפורים? לא נצחה אל לחצי שיעור ניחא למען דאמר חצי שיעור אסור מן התורה, אלא למען דאמר חצי שיעור מותר מן התורה, מאי איכא למימר דאמר חצי שיעור. רבי יוחנן אומר אסור מן התורה, ריש לקיש אומר מותר מן התורה, ניחא לרבי יוחנן, ריש לקיש מאי איכא למימר. הרי איך המשנה אסרה חצי שיעור ביום הכיפורים, הרי חצי שיעור מותר מן התורה? אומרת הגמרא, מוד ריש לקיש, שאוסר מדרבנן. כך כתוב בבבלי בסוף מסכת יומא, שריש לקיש מודה לרבי יוחנן שחצי שיעור אוסר על כל פנים מדרבנן. רבי יוחנן מחייב מדורייסא, אוסר מדורייתא, וריש לקיש אוסר מדרבנן. זה הכל לפי הבבלי. והבבלי סובר ומניח כהנחה פשוטה שהדין של חצי שיעור נאמר הן לגבי כל איסורי תורה והן לגבי יום הכיפורים, לדעת רבי יוחנן מתוך איסור, לדעת ריש לקיש מרמב"ן. אבל בירושלמי במסכת תשובות פרק ו' כתוב כדלא כהבבלי. מה כתוב בירושלמי? מוד ריש לקיש באיסורי הנא שחצי שיעור אסור מן התורה, ומודר ריש לקיש ביום הכיפורים באוסיד להשלים. מה פירוש באוסיד להשלים? אז הביר הגרא של הווילנה גאון אומר ככה, מודר ריש לקיש ביום הכיפורים פירוש אפילו אינו אסור בנא מודר ריש לקיש די אף פחוס מכשיר אסור, הכוונה היא אסור מן התורה. לפי הגרסה של הירושלמי במחלוקת ריש לקיש רבי יוחנן, ריש לקיש מודה לרבי יוחנן שאיסורי הנא, אז יש בהם איסור חצי שיעור מן התורה. ומודר ריש לקיש שגם ביום הכיפורים, למרות שאין פה איסור הנא, בכל זאת אנחנו אומרים ומפעילים את הכלל של חצי שיעור אסור מן התורה. שואל הגאון, מדוע יודע ריש לקיש שחצי שיעור אסור מן התורה ביום הכיפורים? הרי לפי הדינים הכלליים של כל התורה כולה, חצי שיעור אינו נחשב למעשה אכילה למעשה שתייה. אז למה ביום הכיפורים מודר ריש לקיש מדאורייתא שיש כאן איסור בחצי שיעור? אומר הגאון, בפחוס מכשיעור נמי מסיב דייתא כלשהו ומודר ריש לקיש. הגאון, כדי להסביר את הירושלמי, מניח הנחה. אל תשאלו אותי אם ההנחה הזאת היא נכונה או לא במציאות, אני לא יודע, אבל הוא מניח הנחה שגם חצי שיעור גורם לכך שיהיה לו מקצס יסובי דייטי. טוב, עוד פעם, אני לא יכול לחלוק על הגאון, כי הגאון אומר את זה, אז מה זה יעזור אם ברזון יחלוק על הגאון? אני לא משוכנע שחצי שיעור מביא את האדם ליסובי דייטי אפילו כלשהו, אבל כך מניח הגאון. אז רק שנייה אחת, אם נקבל את הנחת הגאון בירושלמי, יוצא ככה, לפי שיטת הירושלמי, למרות שריש לקיש סובר שבכל התורה כולו, חוץ מישראל, לא, בכל התורה כולו, חצי שיר מותר מן התורה, אבל ביום הכיפורים, מודה ריש לקיש שחצי שיר עושה מן התורה. למה? הרי חצי שיר אינו נחשב לפי ריש לקיש לכל דיני התורה כמייסה אכילה, כמייסה שתייה. למה ביום הכיפורים יהיה חייב או אסור? אני לא נכנס לשאלה של קורס, אבל לא איסור. אומר הגאון, משום שביום הכיפורים יש לנו חומרה מיוחדת של יתובי דייטי, וכבר ראינו שיש כמה חומרות לדינה על פי הגדרה הזאת של יסובי דייטי, שייתכן שהוא חייב על פחות מקוסמס ומתחיל בערב שבת, ייתכן שהוא חייב על חומץ חי אם הוא שותה כמות מסוימת ומשיב דייטי, ייתכן שהוא יהיה חייב אפילו על דובר שאינו דרך אכילוסו משום שיש לו יתובי דייטי. כל פעולה שמביאה אותו אדם ליתובי דייטי, אבל אלן צריך להוסיף שזה דווקא על ידי אכילה ושתייה, כן? לא על ידי, על ידי זה שהוא עף באוויר, זה לא ייתן לו, זה יכול לתת לו יסובי דייטי, אבל התורה לא אסרה אותם. אז ממילא יוצא שלפי הגישה הזאת, הבבלי והישלמי נחלקו לגבי ריש לוקיש בחצי שיר ביום הכיפורים. לדעת הבבלי, כמו שחצי שיר בריש לוקיש מותר מן התורה בכל איסורי תורה, כי חצי שיר אינו נידון כמייס אכיל כמייס שתייה לפי ריש לוקיש, הוא הדין והוא הטעם ביום הכיפורים. חצי שיר מותר מן התורה לריש לוקיש ביום הכיפורים מאותה סיבה, בשביל שכאן התורה הגדירה מה נחשב למייס אכילה, ואותה קביעות חלה לגבי כל דיני התורה בלי יוצא דופן. יש כאן קביעות מוחלטת, זה מה שאני קורא חוק, איבו יסיים הקרוב, גזרס הקוס, מה שאין כן לדעת הירושלמי, הגדר של אכילו שתייה של כל התורה כולה אינו קובע שתייה ואכילו לגבי יום הכיפורים, כי ביום הכיפורים מה קובע האכילה אסורה? יתובי דייטי. אם כן מודרי שלוקיש לפי הגאון, כיוון שיש מקצס יתובי דייטי על ידי חצי שיר, שהתורה אסרה אפילו חצי שיר.
אולי כתוב שעשיד, כן? שעשיד, מה כתוב
שם? זה אני לא עיינתי בדבר הזה, זה טעינו בפנים, לכן עשיד להשלם את השיר.
כן, עשיד להשלם את השיר.
הכוונה היא שחוזי לצטרופי, זאת אומרת, ייתכן שאחרי שהוא אכל חצי שיר, הוא גם יוסיף חצי שיר.
כן. אבל אולי מה שהם אומרים שזה לא אסור כשהוא אוכל חצי שיר, אבל אם הוא אוכל עוד יותר עד שיבוא לישיב הדעת, אז זה יהיה, אפילו זה לא יבוא לשיר גמור, אבל בשביל שזה מביא אותו למקום שהוא יכול להיות בסדר.
בשלב ראשון, כאילו, שהוא בונה על השלב הראשון.
כן.
אז זה לפי הגאון מסתדר מאוד לפי הירושלמי, ולכן התורה אסרה אפילו חצי שיר, כי גם החלק הזה של יתובי דייטי סופו להשלים, כשהוא ישלים את השיר יהיה לו יתובי דייטי שלמה וגמור.
אבל בלי זה לא יהיה עובר לפי מי
שאומר
שחצי שיר
אין, כן, לפי הבא. לפי הבבלי ריש לוקיש, כמו שהוא סובר שחצי שיר אינו נחשב למייס אכילה בכל תורה כולו, אז הוא הדין שחצי שיר מותר מן התורה אף ביום הכיפורים. ויתכן אילולי הגאון, הייתי אומר בבבלי, שלפי הבבלי אין יתובי דייטי בפוחס מכשיר. זה מה שאני הייתי אומר, כמו שראינו בתז, שבשתיאס פוחס מרביס יין אין שיקרוס ולכן אין איסו על כהן בבייס המקדוש, הייתי אומר גם כאן ביום הכיפורים שעד הרבה היסו ודאי תוקעו פה לפי הבבלי, ולכן ריש לוקיש מודה שאין כאן איסו חצי שיר, משום שאין כאן איסו ודאי תכלל בחצי שיר בחצי, אבל אינני יודע, לפי גאון, לפי הגאון יהיה קשה לומר. עכשיו מעבר לדף יש לכם עוד קטע? כן? אוקיי, אצלי זה בשני עמודים שונים. אוקיי, יש שיעור במלאכס הוצאה במעביר ברשוס הרבים של דלת עמוס. אז אדם שעוקר חפץ ברשות הרבים והוא מעביר אותו ארבע עמות, מניח אותו בסוף דלת, חייב. ויש בזה דין של תולדה של מלאכת הוצאה. עכשיו רש"י במסכת שבת בפרק כלל גדול במשנה של מלאכות בדף ע"ד, רש"י קובע שהדין של חצי שיעור חל גם לגבי מלאכות של שבת. עוד מעט נראה שזה חידוש עצום, אבל בינתיים פשטוס רש"י אומר כמו שיש דין חצי שיעור עושה מן התורה בכל איסורי תורה, אז הוא הדין בשיעורים של שבת, כל מלאכה יש לה שיעור. אומר רש"י אם הוא יעשה חצי שיעור אז הוא עובר על איסור. גם בלגוס אושרי על הראש באותו פרק כלל גודל סימן י"א, הכלל של חצי שיעור שייך אפילו למלאכת שבת. כלומר שלפי הדעה של שני הראשונים הללו, רש"י והגוס אושרי, התורה קבעה שחצי שיר נחשב לחצי פעולה, אבל מספיק כדי לאסור את הפעולה הזאת, וזוהי הגדרה מוחלטת. קביעות שהתורה קבעה אותה הן לגבי כל דיני שיעורים והן לגבי מלאכת שבת. אבל המאירי במסכת שבת בדף ה' עמוד ב' אומר דיבר המסכיל במסכת ערפין, ומעתה כל באורך עד דלת עמוס ולא עד בכלל מותר להעביר או לזרוק התחלה לקצר צורך. כלומר כתוב במאירי שאם הוא זורק חפץ או נושא חפץ מתחילה דלת והוא מניח אותו לפני שהוא מגיע לסוף דלת פחות מארבע עמות ברשות הרבים, מותר, אין בזה איסור כלל. תדגישו את המילה מותר, שלפי המאיר מותר. גם הריטפה, אתם יודעים שיש הוצאות שונות של הריטפה על מסכת שבת, אבל ההוצאה שאפשר לסמוך עליה היא ההוצאה של רב רייכמן, יש את זה בבית, איפה אני אמצא אותו זו שאלה אחרת, אבל יש לי את זה באופן עקרוני. אז הריטפה כותב בדף עין דלת, מעבר פוחס פוחס מדלת עמס אינו אסור. אז אם כן יוצא כך, אם נבין, נניח אי אפשר לדעת, אבל אם נניח שלדעת רש"י והגוס השרי שהם קובעים שיש דין של חצי שיעור עושה מן התורה בכל המלאכות של שבת, אז הוא הדין במלאכת מעביר. מה שאין כן בריטפה וכן במאירי כתוב לא כך, שלפחות לגבי מעביר דלת עמוס, אינני יודע מה יהיה בשאר המלאכות, אבל לגבי המלאכה המסוימת הזאת של מעביר דלת עמוס, אם הוא מעביר פחות מדלת עמוס בשורה מותר, אין פה דין של חצי שיעור. ואם כן, פה אנחנו רואים עוד דוגמה של המפתח שלנו, עוד סוגיה בשעס שנוגעת לשאלה האם השיעור קובע את המעשה לגבי כל דיני התורה או שמא בתחום מסוים לפחות, ואולי גם בתחומים שונים, יש יוצא דופן, יוצא מן הכלל, אין פה הלכה מוחלטת. רש"י ורבינו עושר הם הבינו שיש כלל מוחלט שהתורה קבעה שחצי שיעור עושה מן התורה, והכלל הזה נוגע גם לשבת. ואם הוא נוגע לשבת יש להניח שהוא נוגע גם למלאכת עבורה של דלת עמוס, ופוחס מדלת עמוס יהיה עושה מדין חצי שיעור, כי יש כאן קביעות של מה נחשב למעשה מלאכה, ואם חצי שיעור גם עושה מן התורה גם הוא נחשב למלאכה. זה מה שנקרא חוק ולא יעבור. זה מה שנקרא שם פעולה על פי השיעור, ופוחס מכשיעור גם נחשב לפי המנדי אומר פוחס משיעור עושה מן התורה לשם פעולה, ולכן יש להניח שאת הכלל הזה של חצי שיעור עושה מן התורה ניישם אותו בכל מקום ובכל תחום, אפילו לגבי מעבר דל רבס בשסרב. מה שאין כן לדע שרית ומה מאירי, הם הבינו שדלת אמס בשסרב משייני. התנאי או השיעור הזה של 400 בנוגע להבורס ושסרבים הוא מיוחד במינו. ולמה? אז יש להבין את הדבר הזה על פי הר"ן בפרק כלל גדול. הר"ן בפרק כלל גדול בשבת אומר ככה: מעביר תולדו דמוצי הוא. עכשיו, האב מלוכה היא הוצאה משוס אחס והנחה משוס אחרס. כאן יש לנו תולדו לפי הר"ן, דהיינו דל רמז בשסורם, שאינו דומה בכלל לאב, כי עצם היסוד של האב ועצם הגדרתו הוא העברה משוס לשוס. כאן אין העברה משוס לשוס, הרי הוא התחיל משוס הרבים והוא סיים משוס הרבים, הוא עוקר משוס הרבים והניח משוס הרבים. אז איך אתה מגדיר את המלאכה הזאת של מה ודל רב משוס הרבים כתולדו? אומר הר"ן חידוש עצום. אומר הר"ן, לפי שדלת אמות של אדם רשוסו הן, כל 400 נחשב לשוט, ומי שמוצי חוץ ל-400 הביא לי כמוצי משוס לשוס. מפלי, הר"ן אומר דבר כזה. אבל אולי על פי הר"ן הזה נוכל להבין למה אין חצי שיעור בנוגע למעבר דל רמס, השאלה ששאלנו אותה. אבל עוד פעם בואו נחזור על הר"ן. הר"ן אומר שכל עיגול שיש בו קו ישר של דל רמות קובע רשות בפני עצמו. כלומר, רשות היוחד היא מיוחדת מקושם שכל הרשות נחשבת למקום אחד. אי אפשר לחלק את רשות היוחד פרטיה או לחלקיה, זה הכל אחידה אחת. מה שאין כן משסרבים, משסרבים הוא בעצם כמה וכמה מקומות או רשויות שונות יש לחלק את הרשות לחלקים קטנים יותר, וכל דלת עמוס נחשב לרשות. אלא צריך להוסיף, זה דלת עמוס ממקום שהאדם נמצא בו, כלומר הוא קובע את הנקודה שממנה אני סופר 400. אומר המאירי שאם אדם הגביע את החפץ כאן בנקודה הזאת והוא הניח אותה בנקודה הזאת במרחק של 400, אז הוא הניח את החפץ בשוס החרס, אז ממילא הוא מוציא משוס לשוס. נפקא מינה, אומר הר"ן, שמעביר דל רמס היא תולדו של מלאכס מוציא. מפליא, כי איך זה יכול להיות תולדו של מלאכס מוצי? הרי עצם היסוד של מוצי הוא העברת נשויות, וכאן הוא לא העביר את זה מרשות לרשות. הרי הוא התחיל בשסרב כמו שדיברנו וסיים בשסרב. מה התשובה, ג'ול? בדיוק, שיש כאן קביעות מיוחדת של רשות סרב, ומה המרחק של רשות סרב, מה הגודל של רשות סרב? דל רמס. כך כתוב הר"ן. אתה יכול להקשות על הר"ן, אבל קודם כל נשמע מה שהר"ן אומר. זה המילים של הר"ן. כדאי לראות את זה בפנים, אבל זה מה שהר"ן אומר. אם נקבל את הר"ן, אחרי כל ההתקפות שלך נגד הר"ן, אבל נקבל את הר"ן, כי ראשונים אנחנו לא נוהגים לחלוק על ראשונים, זה המנהג אצלנו, ואנחנו יכולים להסביר את הראשונים, אבל לא לחלוק עליהם. אז לפי היסוד של הר"ן, שמעביר דל רמס שסרב הוא כאין מעביר משוס לרשוס, אז ממילא, אם הוא עוקר את החפץ והניח אותו תוך דל רמס, במרחק של שתי עמות, נמצא שהוא הניח את החפץ באותה רשות שממנה הוא הגביע את החפץ, אז אין כאן אפילו מקום לומר שיש כאן מעשה של מעביר. ולחשיב את זה כחצי שיעור עושה מן התורה. כלומר שהשיעור של דל אמס ושרם הוא מיוחד במינו, הוא לא הוא לא משקף את ההגדרה הכללית של שיעורים, שההגדרה הכללית של שיעורים היא זוהי פעולה שלמה שהתורה הקשיבה אותה לחייב אותו וכו' וכו', וזוהי פעולה גם מאותו סוג של פעולה רק שהתורה פתרה אותו, וזה נקרא חצי שיעור הסימן התורה. אבל בחצי שיעור של רשוס היוחד, וזה יסביר אולי את המאיר ואת הריטבו, אין כאן מקום לסור את הפעולה הזאת משום שהוא לא אפילו הביא את החפץ רשוס לשוס. אי אפשר לומר שהוא הריב את החפץ באותה רשות שהוא הניח בו את החפץ, ולא משהו עשה פה מלאכת עבור. איזה יופי. וזה אני חושב התז, התז של חצי רביס בשתיית יין של כהן. אומר התז, אם השתיית יין של רביס היא זאת שגורמת שיקרוס, אז אין חצי שיקרוס. כמו שיש לנו ביטוי, או שהיא מעוברת או שהיא לא מעוברת. אי אפשר לומר שהיא חצי מעוברת. אז אין פה חצי שיעור. למה? כי השיעור הוא לא בעצם הגדרת הפעולה, ואפשר לומר גם חצי שיעור נחשבת לפעולה, אלא השיעור הוא על מנת להגיע לידי מציאות מסוימת, אם זה מציאות של שיקרוס, אם בנוגע ביום הכיפורים, לא נאמר כמו הגאון, הוילנגאון. הגאון אומר שאפילו בחצי שיעור יש כאן מקצת יישובי דייטי, אבל לא נקבל את הגאון, נאמר שחצי שיעור ביום הכיפורים ודאי וודאי מותר. למה? כי אין פה אפילו חצי יישובי דייטי. המציאות של יישובי דייטי שקובעת את השיעור לא קיים בכלל. הוא הדין במעביר דל רמס בשסור רמים, שאם הוא העביר פחות מארבע עמס, אז אין כאן שיני רשויוס, ואם אין כאן שיני רשויוס, אין כאן אפילו פעולה הוצאה, כי הרי לפי הרן האב מלוכה של מעביר היא פעולה הוצאה, ולכן יהיה מותר לפי הריטב"א. מה אתה אומר?
אני חושב זה דל עמס וחפץ, זה משחק עם רבנים לגבי מחלוקס.
או קניין, כן, זה מה שאלן הזכיר לפני שבוע.
אתה אומר זה איסא דרייסא, זה ברק ברבנים.
לא, אבל עוד פעם, לגבי קניונים, אני צריך בעלות על החוצר כדי לקנות חפץ של הפקר שנפל לתוך. אז אני לא אומר שכיוון שהר"ן סובר שכל דלת המוסף של אדם היא רשוסו, לכן יש לו דין של ביילוס על פי הלכות קניונים, הוא לא קונה את החצר. אני לא יכול לעמוד בשרבים ולהגיד לך, אסור לך להשיג גבולי. יש איסור תורה של הסוגס גבול. אני אשים פה איזשהו שלט, אסור להיכנס לתוך דלת המוסה. אין דין כזה. אמנם זה נחשב לשוסו של אדם לגבי חפץ שאני מעביר אותו ממקום למקום, ויש כאן חשיבות מיוחדת לפי הר"ן של העברת החפץ ממקום X למקום והנחתו במקום Y במרחק של דלת המוסה. אבל הר"ן לא התכוון לומר שהוא קונה את המקום, שהקרקע נחשבת לשלו ויש לו ביילוס עליה עד כדי כך שהוא יכול לקנות מדין חוצר בתוך דלת המוסה. החכמים, אבל עכשיו אני מבין מאיפה החכמים הגיעו פה. הם לא המציאו דל רמס כהמצאה חדשה, מכיוון שעושי למצויי בהם אנשים, כל אחד ירוג את השני וזהו. לא, הם בעצם מחכים, אתם יודעים מה זה חיקוי, imitation, כי הם מחכים את הדין דאורייתא שמצאו כאן ברן, שרשוסו של אדם הוא דל רמס ברשוס הרב. אז הם אמרו, בואו נקבע דין חוצר לדלת אמס, כאילו שיש לו בעלות על החצר, על הקרקע עצמו.
כנראה אז חצי שעור ספר סרן ארן אמת, וחצי השני זה אי אפשר. מה שהוא אומר לחצי שיר זה חפ נפלא, זה מה שהוא עשה. אבל
לא, הר"ן לא מתייחס לחצי שיר, הר"ן רק מתייחס לעובדה שמעביר זה טוב של
הוצא,
אי אפשר לחייב אותו לגבי חצי שיר.
לא, אבל
זה לא מופיע בר"ן.
כאשר אדם הולך אז No more is a Hatsuchi, is a Dalamus Shaladam, the Hatsero. About Koshu Lech Rak Amahat as Amahat Hulech Lefadab, who was Amahat Amahorab.
לא, אבל הכל הוא יחסי לחפץ. זאת אומרת, אנחנו קובעים את הדלת עמוד לפי החפץ והכירתו. אם הוא עקר את החפץ ממקום מסוים, כאן אנחנו קובעים את רשותו של אדם בשעה שהוא הולך עם החפץ.
אבל הרשות הולך לגבי האדם, לא לגבי החפץ.
לא, אני לא חושב, כי אם לא, אז הוא אף פעם לא יגיע לרשות אחרת, כי הוא תמיד מעביר את הרשות. הוא מתכוון הרשות ביחס לחפץ. זאת אומרת, יש עקירת חפץ ממקומו, אז מי הדלת עמוד שאדם נושא את החפץ, מי עקירת החפץ עד סוף דלת עמוד, זה נקרא רשות לפי הרן. רבותיי, יש לכם את הדף הזה, כתיבת שתי אותיות בשבת, זה קיבלתם? לא?
לא.
אז אולי תקבלו את זה עכשיו. אוקיי. אז דיברנו רבותיי על יום הכיפורים, דיברנו על העברה של דלת עמוד, עכשיו אנחנו רוצים להתייחס לנושא של כתיבה בשבת. כפי שאתם יודעים, המשנה קובעת בפרק כלל גדול שהשיעור המינימלי של כתיבה לחייב אותו בשבת במלאכת כתיבה הוא שתי אותיות. אבל יש כאן משנה במסכת שבת אף קובדלד עמוד ב'. המשנה אומרת שכתב עוד אחת נוטריקון, נוטריקון הכוונה היא שאחרי האות הוא שם איזושהי, אחרי האות הוא שם איזושהי נקודה או איזשהו סימן, כדי להבין שהאות הזאת היא האות הראשונה של תיבה שלמה. אז רבי ישוע בן בתרא מחייב וחכמים פותרים. לפי רבי ישוע חייב. נשאלת השאלה איך הוא יכול להתחייב, הרי סך הכל כתב אות אחת. אומר רש"י שעשה סימן נקודה עליה, לומר שלהבין בה תיבה שלמה כתבה, שהוא כתב את האות כדי שמי שקורא את האות ורואה את הסימן על האות הוא יבין, אומר רש"י, שיש כאן תיבה שלמה. יוצא ככה, לפי רש"י, בשיטת רבי יהושע, השיעור של שתי אותיות הוא השיעור המינימלי של כתיבת תיבה. לא אכפת לי אם הוא כתב תיבה או לא כתב תיבה, אבל לפחות יש מינימום של שתי אותיות הראויות לכתיבת תיבה. עוד אחת בשום פנים ואופן אינה ראויה להיות תיבה. אין תיבה בתורה של עוד אחת. יש הרבה הרבה תיבות של שתי אותיות, אבל אין תיבה של עוד אחת. אבל אם האות היא נוטריקון וההבנה, זאת אומרת מי שמבין את המשמעות של הנוטריקון הוא מבין מהאות הזאת תיבה שלמה, אז גם האות עצמה נחשבת לתיבה שלמה. ונפקא מינה שלפי רבי יהושע, למרות שהוא לא כתב שתי אותיות, הוא חייב המלאכת כתיבה בשבת באות אחת בנוטריקון, וחכמים פותרים אותו. אז לכאורה בפשטוס יש לנו דוגמה של אותו פלוגתא באותו מפתח שאני מעביר לכם, שיש לעיין אם השיעור קובע מייסה כתיבה, ואם כן זה אבסולוטי, זה מוחלט ואין יוצא דופן. אז למרות שיש חשיבות מיוחדת לאות אחת ונוטריקון, אבל מייסה כתיבה של שתי אותיות אין כאן, והתורה קבעה שמייסה כתיבה לא פחות משתי אותיות, ולכן חכמים פותרים אותו. מה שאין כן לפי רבי יהושע, השיעור כאן הוא לא שיעור בגדר מייסה כתיבה, אלא השיעור פה הוא בשיעור בכתיבת אות, או כתיבה ראויה להיות, סליחה, אני אמרתי אות, אני התכוונתי תיבה, מילה. יש כאן שיעור של כתיבה של תיבה. מה הכוונה כתיבה של תיבה? מתוך שתי האותיות הללו ניתן ליצור תיבה. כי שתי אותיות ראויות לתיבה, אבל לא יצויר, אם יזדמן לך מציאות כזאת, שאפילו אם הוא כותב אות אחת, יש כאן משמעות והבנה של תיבה שלמה, אז אין חינם, הוא יהיה חייב על אות אחת. זוהי שיטת רב ישוע. ולכן באות אחת בנות שריקון, הוא חייב. יופי, ממש אני מאוד מאוד שמח כאן. הוא כותב, ונראה שבכתיבת נות שריקון באות אחת, בת אחת, יש העברת מסר, כלומר הוא מעביר את הרעיון הזה בלי כתיבת שתי אותיות, ורב ישוע וחכמים חולקים בהגדרת מלאכת כתיבה. דילה רב ישוע בעינן, זאת אומרת השיעור לא שיעור שמגדיר את מייסה הכתיבה, אלא העברת התיבה. אז לאו דווקא שתי אותיות, כי אם הוא כותב עוד אחת ונות שריקון, אנחנו עכשיו למעלה מצד שמאל, אז יש כאן תיבה. מה שאין כן לשיטת חכמים, התורה קבעה שתי אותיות כפעולת כתיבה. השם כסיבה, כמייס כסיבה שהתורה הכירה בה, זה דווקא בשתי אותיות. ואם כן אף על פי שיש לו שריקון חשיבות מיוחדת ופעילות מיוחדת, כי הוא מעביר איזה רעיון של מסר, של תיבה, מכל מקום אין כמה אסקטיבו לחייב אותו. זה מה שנראה מרש. אבל תוספות, כן?
אבל לפי זה, אם הוא כותב שתי אותיות, ואין לו הבנה בשתי אותיות, אין מילה כזה.
לא, השיעור הוא משום שעם שתי אותיות אפשר לחבר תיבה.
כן, אבל זה אותו דבר עם הנוטריקון.
הנוטריקון
מראה לך...
בדיוק, לכן רבי ישוע אומר שהוא חייב.
אבל לפי מי שאומר שהנוטריקון חייב בשביל זה, אז מסתמה, אם הוא באמת כתב שתי אותיות וזה לא מראה שום דבר, אין...
לא, עוד פעם. כולי אמר לא פליגי שהשיעור של שתי אותיות, אפילו נאמר שהוא משום דין טבע, הוא לא משום שהוא כתב טבע, אלא מתוך שתי אותיות ניתן לעשות תיבה. כיוון ששתי אותיות ראויות לתיבה, לעומת אות אחת שאיננה בשום פנים ואופן ראויה לתיבה, לכן הוא חייב. אבל ייתכן שלפי חכמים זה לא נכון. תשכח מי ראויה לתיבה. אין פה שום קשר בין מייסה כתיבה מלאכת וכיב מלאכת שבוס ובין תיבה. אלא יש כאן שתי אותיות, ושתי אותיות מהוות מייסה כתיבה. פחות משתי אותיות זה לא מייסה כתיבה.
ואות אחד שאין זה נוטריקון לשום דבר.
אז כולם לא פליגי שהוא פתור. השאלה אם יהיה פה חצי שיר, עוד מעט נגיע לזה, כן? אבל כאן יש תוספות. תוספות בדף קוף ג' עמד ב' אומר ככה, פירש א' א', הוא כתב שתי אותיות א' שכותבים בקמיע. כנראה שבאותם זמנים היה מנהג בקמיע לכתוב א' א', וכן פירוש רבי נחנה, ויש מפורש מא' א', היינו אומן אומן, שכותבים בקמיע. ולטר, תוספות אומרים אי אפשר לפרש ככה, למה? דהיינו נוטריקון וחיוב אפילו בי אחד. מעניין, תוספות קובעים שגם לפי חכמים הוא חייב בנוטריקון של אוס אחס לכאורה, נכון? אבל זה לא יתוכן, כי הגמרא אומרת שהוא כתב אות אחת לפי חכמים פטור. אומר תוספות והבונה דה פטרי, פטרי אפילו בבית וגימל. כלומר שלפי תוספות חכמים חולקים משום שנוטריקון זה לא נחשב לאותיות, אפילו לכתוב שלוש אותיות, אבל כולם בנוטריקין, או למשל בשתי אותיות של א' א', אז זה לא נחשב לאות. כלומר, לפי שיטת חכמים, צריך לעיין בזה לפי תוספות, יש חשיבות מיוחדת לאות, אבל בנוטריקון יש פחות חשיבות. לכן אפילו הוא כותב הרבה אותיות, אבל כל אות היא בנוטריקון, אין לזה דין של אותיות. אוקיי, אבל מה שיוצא לפי תוספות, שיוצא לפי תוספות שרב ישוע וחכמים חולקים על כל כתיבת נוטריקון, שאפילו אם יש בה כמה אותיות, V'nir lefarish d'lebali atosvot gam Rav Yeshuva gam chachamim modim she'en kan din b'fnei atzmo shel k'tivat shtei otiyot b'maisa k'tiva shnei modim shashi'ur shel shtei otiyot eino shir b'fnei atzmo. Rav Yeshuva sover she'be'inon rak havoras meser im yachol avir meser b'k'tivat ot achat chayov v'lachen yesh chiyuv b'k'tivas no trikin ba Bas os achas, chachom sover dvinan gam havoras meser, vegam k'tiva kidarko, vehem sovim she k'tiva yidei remiza, eina cheshuva k'tiva. V'lachin al k'tivas no trikin, afil shel kama otiot, ein shem chiyuv, or ein sham chiyuv. Okay, as yotzei lefi tosfot, shegam chachamim modim, le'etzem ha'yisod shel Rabbi Yoshua, שיש דין של הפרת מסר, כמו שהוא קרא לזה, אבל חכמים פוסלים או פותרים, יותר נכון, במקרה של נוטריקון, משום שנוטריקון זה לא נחשב לכתיבה אל לרמיזה. וצורך לחקור, מה הדין בהפרת מסר בלי כתיבת שתי אותיות? הוא שואל בדיוק את השאלה הפוכה ממה שאנחנו רצינו לשאול. אנחנו רצינו לשאול מה הדין אם הוא כתב אות אחת, האם הוא יהיה חייב מדין חצי שיר. ואמרנו שכיוון שאין כאן, זאת אומרת, החיסרון בפחות משתי אותיות הוא משום שאין כאן כתיבה ראוי לטבע, והמינימום של כתיב הראוי לטבע הוא רק שתי אותיות, אז ייתכן שבכתיבת אות אחת הוא לא יהיה חייב כלל, אפילו אם אני אומר חצי שיר הסמנטור, כמו שראינו במאירי ובריטפו לגבי הבורס שתי אמס פרשוסרם. אבל הוא שואל שאלה הפוכה, האם ייתכן שאדם שכתב אות אחת והאות הזאת היא תיבה שלמה? למשל באנגלית I זה תיבה, I, אני באנגלית זה I, זה אות אחת, ובשבת אני חייב לא רק על אותיות של עבריות אלא גם על אותיות של שער לשונות. אז הוא מלא אפשרות, מה יהיה הדין באדם שכתב אות אחת בלז, ובאותו לז האות היא תיבה שלמה? אז אם נאמר שהשיעור הוא מייסה כסיבה ואין פעולת כתיבה פחות משתי אותיות, אז הוא פטור. אבל אם נאמר שהשיעור הוא לא במייסה כתיבה אלא ביצירת תיבה, בהתהוות של תיבה, אז אם הצלחתי לכתוב, לעבוד תיבה אפילו באות אחת, אז אני צריך להיות חייב. אז עין בגמורה דף קוף דלת, שבת קוף דלת עומד בית, תונה, כוסף עוס אחס ושלימו לספר. מעניין, הוא כתב ספר, אבל חסרה עוד אחת לשלים את הספר. או אורג חוט אחד ושלימו לבגד, חייב. מנתנו, אומר רוב ומרבון רבי אליעזר, הייתי אומר אחס על האורג, חייב. רב אשי אומר אפילו תימר רבונון להשלים שייני. אז כתוב פה שאם הוא משלים את הספר באות אחת, אז הוא חייב על אות אחת. איך ייתכן? הרי השיעור של כתיב היא שתי אותיות, כתיבה בפחות שתי אותיות לא נחשבת לכתיבה. צורך לומר שלפי הדעות האלו השיר של שתי אותיות אינו שיר בפני עצמו לקבוע מייסה כסיבו, אלא השיעור הוא להעביר מסר. ואם הוא משלים את הספר, ועכשיו אני קורא את הספר ואני מבין את המשמעות של הספר, אז אף על פי שהוא לא כתב שתי אותיות הוא יהיה חייב. זה אני לא יודע. צורך לחקור, מה הדין אם כוסף מילה בת אות אחת משאר לשונות? אוקיי? אז לא השלימה לספר, אלא אוי, הוא כתב אוי באנגלית, נראה שדין זה תלוי בחקירתנו. אם נאמר שהשיעור במייסה כסיבו, אז הוא לא כתב שתי אותיות, ואין לחייבו. אבל אם נאמר שהשיעור של שתי אותיות הוא רק כדי לעבוד טבע, מילה, כאן שיש מילה, אז הוא יהיה חייב. Arigas shtei chutin b'shabbos. Afal pishadashi vagos hashriper kol gol kovim shechatzi shir sheyach lechol molechet shabbat. Hamilchas chinuch cholek b'mitzvah lamed beis v'kotei she'ein isur chatzi shir b'molechas oreg. Tahainu shechiyuv b'molechas oreg u'dafka b'shnei chutim arigas shel shtei chutim u'b'pochus mishnei chutim ein afilu isur shel chatzi shir. אפשר לפרש לפי שיטת המנחס חינוך, השיעור של שתי הריגות, שני חוטים בהריגה, הוא לא שיעור של מייסה הריגה, אלא זה המינימום שאפשר לעשות ממנו מציאות של הריגה. זאת אומרת, חוט אחד אי אפשר לעשות הריגה. בלי שני חוטים אין הריגה כלל. במציאות הריגה לא יכולה לעשות אלא בשני חוטים, ולפי הדין של חצי שיר, לפי אלכן הדין של חצי שיר אינו שייך אצל הריגה. אז בואו נוסיף, אם הוא השלים את הבגד בחוט אחד, אז הוא יהיה חייב. כי למה ההלכה דורשת כשיעור מינימלי שני חוטים? כי במציאות אין הריגה בלי שני חוטים. אבל אם כבר השלמתי, יש כאן בגד חוץ מחוט אחד, אז על ידי חוט אחד אני משלים את הבגד, ויש כאן הריגה על ידי חוט אחד. אוקיי. עכשיו רבותיי, מה יש לי בשבילכם עוד סוגיה? אבין, אתה יכול לחלק את זה? אז ברוך השם רבותיי, הצלחנו פה להקיף הרבה הרבה סוגיות היום. הן של אכילה ביום הכיפורים, והן של כתיבה בשבת, והן של הריגה בשבת, ומעבר דל רמוס בשבת. עכשיו יש לנו שיר של עשרת פחים בסוכה ובשבת. הרי כל סוכה חייבת לבנות משלוש מחיצות, שתי מחיצות שלמות, ובשבת בנוגע לרשוס היוחד צריך ארבע מחיצות שמקיפות את הרשות. הגמרא במסכת ערבין בדף דלת עמוד ב' אומרת שהשיעור של מחיצות בנוגע לשבת נלמד מהשיעור של מחיצה לגבי סוכה. השיעור של סוכה במחיצה הוא יוד תפוחים בגובה, והגמרא אומרת במסכת סוכה דבובה מבית שיעורים וכולי הלוכה למשה מסיני. אז יש לנו הלכה למשה מסיני שמחיצות של סוכה חייבות להיות מינימום של עשרה תפחים, והגמרא בערבין לומדת שהשיעור של מחיצה בשבת הוא גם כן גובה של עשרה תפחים. לכאורה יש לנו דוגמה קלאסית של שיעור שמגדיר את עצם החפץ. מה, איזה חפץ נחשב על פי דין כמחיצה? מתי התורה מכירה את החפץ הזה כמחיצה? אם יש לו גובה של י' תפחים. הן לגבי סוכה תביאינו עד שתי מחיצות שלמות, והן לגבי שבת תביאינו עד ארבע מחיצות לרשוס היוחד. וקשה, הרי הגמרא במסכת סוכה בדף דל עמוד ב' קובעת שחוקקין להשלם. מה הכוונה חוקקין להשלם? להניח שיש לי קרקע, ומהקרקע עד למעלה יש רק שבעה תפחים, אז באמצע הקרקע אני יכול לחפור שלושה תפחים, וכיוון שהמחיצות של הסוכה עכשיו הן מלמטה עד למעלה מקיפות את עשרה תפחים, הסוכה היא כשרה. זה נקרא יש בין שפת חקק לכותל יותר מגימול תפחים פסולה, אבל אם יש בין חקק, שפת החקק לכותל, שני תפחים, ואז אני יכול לצרף את החקק לכותל, דהיינו למחיצה, ויש להשלים מגימול תפחים לזין תפחים, אז יש כאן עשר תפחים, אבל אי אפשר לצרף שיעור עשרה תפחים משני מקומות. כיוון שיש בין חקק ולכותל עשרה, אין שני חלקי המחיצה מצטרפים. אז אם כן, מתי אפשר לצרף את החקק למחיצה של הסוכה? דווקא אם הם קרובים מאוד זה לזה, פחוס מגימל תפוחים. כי כל פחוס מגימל תפוחים בקרקע נחשב ללובו, כאילו שאני רואה את הקרקע עולה עד לגימל תפוחים. הקרקע עולה לגימל תפוחים. אז אם הקרקע משפת החקק עולה גימל תפוחים, עד לכותל, אז אפשר להשלים את השיעור של יוד תפוח. מקשה תוספות, וטיימו שם בפנים במסכת סוכה דף ד' עמוד ב', הרי במסכת שבת כתוב, גבי בית, שאין בתוכו עשרה, וחוקק בו להשלים לעשורו. הגמרא אומרת שאפשר להפוך בית שהוא פחות מגובה של עשרה טפחים לרשות היחיד, איך? אם הוא עושה חקק באמצע הבית. מקשה תוספות, הרי מהו המרחק בין החקק, שפת החקק, לבין הכותל? עמי לא מחלי כי היי גבנים, יש משפט חקק לכותל שלושה תפוחים. מדוע הגמרא לא התנתה תנאי, הוסיפה תנאי, שבמה דברים אמורים אפשר לחקוק באמצע הבית ולהפוך את הבית לרשוס היוחד, זה דווקא עם משפט החקק עד הכותל של הבית אין יותר מגימל תפוחים, או יש פחות מגימל תפוחים, כמו שראינו בסוכה. והגמרא לא הוסיפה את התנאי הזה. מסתימס דבורם אומר תוספות משמע שבנוגע למלאכת שבת ורשוס היוחד, אני לא צריך, לא זקוק למרחק קטן מאוד של פחות מגימל תפוחים משפת החקק ועד הכותל. יש לומר לו דומי רשוס שבס שהיא למנוע רגל רבים לסוכה דבינה מחיצוס מוכוס לסחח. עכשיו רבותיי, תוספות מתרצים תירוץ שהוא קשה מאוד. הרי בגמרא בערבין כתוב שלומדים את ההלכה של יוד תפוחים בשבת רשוס היוחד מההלכה של יוד תפוחים בסוכה. אז אם כן מוכח ששיר דין תפוחים עשור תפוחים בין במחיצה שבס בין במחיצה סוכה דין אחד הוא, כי הרי לומדים אחד מהשני, הקש עצמו מוכיח שזה דין אחד. אם זה דין אחד, אז איך תוספות יכולים לחלק, להבדיל בין מחיצות של סוכה לבין מחיצות של שבת? שמחיצות של שבת, אפילו אם משפת החקק ויד הכותל יש מרחק יותר מגימל תפוחים, עדיין שם רשוס היוחד או לא? ואילו בנוגע לסוכה, אני לא יכול להכשיר את המחיצה של הסוכה, אלא אם כן שפת החקק הוא סמוך, היא סמוכה לכותל תוך גימול תפוחים. אז מה כאן החילוק? אז כאן בהרי קדם רב סלוויצ'יק בונה את היסוד להסביר ולהבהיר את התוספות על פי חידוש ויסוד של רב חיים. רב חיים מחלק בין מחיצות של סוכה לבין מחיצות של שבת לגבי הדין של כיתוסי מחטה שיעורו. אתם זוכרים שדיברנו לא מזמן על הנושא של כיתוסי מחטה שיעורו? אני מקווה שלא שכחתם. ואמרנו שאם יש דין של שיר בגוף החפץ, אז אני אומר חיתוסי מחטה שיעורו, אבל החפץ צריך איזה שיעור בשביל מציאות מסוימת, אז המציאות הזאת קיימת למרות שחיתוסי מחטה שיעורו. מה הייתה הדוגמה שלנו? סנדל של חליצה. אתם זוכרים שאפילו סנדל של חליצה למרות שהוא כיתוסי מחטה שיעורו, או למשל לחי לגבי עירובין, שסנדל של חליצה אומר רבי יוסף שהוא שיעור שאינו קצוב, דהיינו שהוא משתנה לפי גדלותו של הרגל של החולץ, דהיינו שצריך מציא של חופר רוב רגל, והוא הדין לגבי לחי, שהמטרה של הלחי בגובהו הוא לעשות הקרו, ואם יש הקר לעין, אז מה אכפת לי אם כיתוסי מחטה שיעורו. אומר רב חיים שעל פי זה אפשר להסביר מדוע יש דין של כיתוסי מחטה שיעורו בסוכה לגבי המחיצות של סוכה. למשל, הוא עשה מחיצות של סוכה מעבוד זורה מיסורי הנוער, אז לא יצא ידי חובה, כי אז השיעור של עשור תפוחים הוא בגוף הסוכה, ואין כאן גוף הסוכה של עשור תפוח כי כיתוסי מחטה שיעורו. מה שאין כאן בשבת, הדין של רשוס היוחד הוא לא במחיצות עצמן, אלא המחיצות שומרות הם מקיפות את המקום. המקום הוא רשוס היוחד, רק אי אפשר להפוך מקום לרשוס היוחד אם יש אנשים שיכולים, כל אחד מהרחוב יכול להיכנס לשם, אז צריך לקבוע מחיצות המקיפות את הרשוס, אומר רב חיים, כדי למנוע שלא ייכנסו. זה נקרא מקום מוקף מחיצה. מה זה מוקף מחיצה? למשל בסוף ספר ויקרא, אז יש מה שנקרא עיר מוקפת חומה. מה זה עיר מוקפת חומה? שהחומה מקיפה את העיר, ואנשי העיר הם בטוחים, יש ביטחון מהאויב מחמת החומה שמקיפה את העיר, נכון? כן, אפילו היום, אפילו בזמן הזה יש דיון על בטראמפ וכל מיני מקומות, הם חוקרים האם ניתן לבנות קיר, כן, להפריד אותנו מהאויבים שלנו, שהם לא ייכנסו. אז אם כן, אומר חיים שהדין של מחיצה בנוגע לשוס היוחד, הרב חיים הוא בפרק י' ז' מלכי שבס הלוך י' ב' הלוך י' ג' שהרמה פוסק בכל עושים לחי אפילו מייסורי הנוע של עקום, שהלחי אוביו כלשהו וגובה הלחי אין פחוס מעשר טפוחים. מקשה הרייבים, הרי אם אין גובה של לחי פחות מעשר טפוחים, אז למה לא נאמר כי תוסי מחת שיעורו? הרייבים שם תום על הרמה, סוף סוף גם בלחי יש שיעור של עשר טפוחים בגובו, ואם כן גם בלחי שיחדים דקטוסים איך תשאירו, ונהפוך את הדף. ואם כן, אומר הרייבד, אם אוביו כלשהו וגובו מיאס צורך שיעור גובו יוד, רב חיים מבאר בקידוש רב חיים הלוי על הרמב״ם, שלפי הרמב״ם השיעור של גובה עשור במחיצה שבס בלחי אינו שיעור בגוף המחיצה ובגוף הלחי, אלא דינו שיעור בהיקף המקום. צריך רשוס היוחד שהוא מקום מוקף, מוקף מחיצוס. השיעור הוא לא בגוף המחיצה אלא במקום, שהמקום יהיה מוקף במחיצוס. אז אם כן, מה אכפת לי אם המחיצה עצמה היא מייסורי הנוע ומבזור וכתוס עם איך תשיעורי? הרי מכל מקום המקום הוא מוקף מחיצוס. עכשיו בואו נחזור לעמוד א' פה, לפי התוספות במסכת שבת, סליחה, התוספות במסכת סוכה, שתוספות אומרים שלא דומי רשוס שבס, דהיינו שרשוס שבס אפילו אם יש בין מרחק בין שפת החקק ועד הכותל, עד המחיצה, יש יותר, מרחק יותר גדול משלושת טפוחים, אבל זה לא משנה, אומר תוספות, כי מה המטרה של העשור הטפוחים במחיצה שבס? כדי למנוע רגל רבי, בין להקיף את המקום ולשמור על המקום. המקום הופך להיות מקום משתמר, אז אם יש מקום משתמר מעשור הטפוחים, אז מה אכפת לי אם יש פה חיסדון של מרחק שאי צירוף? אבל בסוכה אני צריך צירוף בין החקק לבין הכותל, משום שהדין של עשור הטפוחים הוא בגוף גוף המחיצה, ואני לא יכול לצרף את שני הדברים הללו לגוף המחיצה. טוב, אז תראו את המשך השטיקל כאן של ארי קדם, ואני מאחל לכם הרבה הצלחה בדבר הזה. אוקיי, אז נעמוד פה.